היא נקודת המפגש, כן? דרך המלך זה דרך תורה ומצוות, והדרך היותר מורכבת זה דרך מה שהרב אשלה קורא דרך הייסורין, כן? על בסוף מגיעים. מה שהוא קורא מצב ג' שזה מצב העולם המתוקן. טוב. אז אנחנו בשאלה. האם הרע הוא באמת חיוני לקיום העולם? זאת שאלה פשוטה על הבוקר ככה.
איזה
מודע? 312.
אמרנו מראש, הגדרנו שהרע הוא דרך החיים. אז הוא מוכרח להיות קיים.
בסדר, אבל...
האם דרך החיים חייבת להיות רע בעצם? לא צריכה להיות השאלה.
לא, בסדר, אז זאת שאלה אחרת, אבל מלך התחילה, אפשר לחשוב על משהו אחר.
אפשר לא להגדיר, אבל...
לא, זה לא עניין, לא רק עניין של הגדרה, זה עניין של...
312.
של, איך אני אקרא לזה?
תודה.
השקטת המצפון של האדם.
להגיד שדרך החיים זה דרך הרע?
לא. לשאול בכלל את השאלה. מי שמעל למשל ואומר שהמציאות זו אשליה. יש הרבה כאלה. מה הוא רוצה להגיד? שכרגע אין כאן כיסא? מה?
אתה משלט את עצמך שיש כיסא.
מה?
אתה משלט.
אבל יש כיסא.
אתה אומר, הוא אומר לא, אתה משלט.
אז אני שולח אותו לחיים כהן, לבדיקת עיניים.
זה יכול להיות, הוא בודק פה. מה הוא אומר בכל זאת, זה רק פה.
מה זה רק פה?
השאלה זה רק פה במוח, זה לא במציאות.
לא, גם במוח שלו זה אשליה, מה שהוא אומר. נו, אז מה?
אני
טוען,
מי אמר
לך
שיש
פה
כיסא? אתה
המצאת
את זה.
זה אילוזיה.
לא, 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 לא. אם הוא בא ואומר אין כאן שום חפץ, זה בעיה לרופא עיניים, כן? אם הוא בא ואומר הבעיה שלי זה שאתה קורא לזה כיסא ואני רוצה לקרוא לזה לא יודע מה, כן? זה בעיה אחרת. מי שבא ואומר העולם...
כל העולם הוא אשליה.
מה?
כל העולם אשליה.
באיזה בחינה?
שאתה משלה את עצמך שזה הדברים, הדברים הם אחרים לגמרי,
ממש אתה חושב. לא, אז זה עניין של הגדרה. אלה שבאים ואומרים שהעולם הוא אשליה, זה לא עניין של הגדרה אם זה כיסא או זה שולחן.
אלא שאין עולם.
שבכלל אין עולם.
כלומר, אתה מדברים על האינטרפטציה של...
לא, לא, בדיוק, זה מה שאני אומר. זה לא. הפוסט מודרני יבוא ויגיד זה שאני לא מכחיש את קיום הכיסא. כן? יש מה... שנייה, סליחה, אני לא דייקתי. אני לא מתכחש לעובדה שיש איזשהו חפץ לפניי, כן? אבל זה שהחלטת לקרוא לזה כיסא, כן? זה שחירותי, זה תלוי תרבות, זה מה שאתה רוצה. בסדר.
זה
מוסכם,
זה עניין של הגדות, כמו אחד ועוד אחד זה...
לא, 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 כי אחר כך הוא הולך עוד שלב אחר, הוא בא ואומר, למעשה, אתה יוצר את מה שאתה קורא המציאות. ואז הוא עושה הבחנה שלא קיימת בעברית. בין שתי מילים, בצד אחד real, ובצד השני reality. בכל השפות יש הבחנה כזאת, בעברית אין. כי לעברי יש תחושה עמוקה של אחדות, ולכן הוא מדבר על מציאות, או אין לו מילה אחרת, כן? בסדר? אבל אצלו יש שני דברים, והוא בא וטוען את הדבר הזה. מה שאתה קורא reality, כן? זה תלוי תרבות, תלוי שפה, תלוי כל מה שאתה רוצה. כל אחד ישים... משהו, כן? מה שאתה קורא real לא קיים. אתה יוצר את המציאות הזאת. זה הפוסט מודרני.
אז זה לא קיים, אז אין עולם.
לא, 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 לא.
לא,
לא, לא, לא.
אומר, הכיסא קיים.
לא, לא, לא. לא, הכיסא לא קיים. הכיסא לא קיים. הכיסא לא קיים.
אז גם עולם
החפץ
קיים.
אתה מייצר את המציאות הזאת. על ידי זה שאתה מכנה את החפץ הזה בשם כיסא, כן? בסדר? אבל יש אחרים שבאים ואומרים בכלל אין כיסא. אין חפץ, אין כלום, זו אשליה.
זאת אומרת, אין עולם.
אין עולם.
אז אתה איננו.
נכון.
אז מה אתה, איך אתה חושב, איך אתה...
תשאל אותם איך הם מסתכלים עם זה.
הם מסבירים בטוח, אם אתה אומר שזה קיים דבר...
לא, הם לא מסבירים.
זה הכל אילוזיה.
מה הם?
מה הם?
מה הם?
תשאל אותם.
אבל מה נראה לך שיגידו?
מה נראה לי מה שהם יגידו? אני לא יודע, אני רק אומר שיש שיטה כזאת.
לא, אני בא ואומר את זה שאחד בא ואומר זה כיסא, ובמציאות התרבותית שלו זה לא, זה סתם גוטה או משהו אחר, זה ברור לי, אבל אני נמצא כאן.
לא, אתה לא נמצא. אתה לא נמצא. אתה חושב שאתה נמצא.
זה אילוזיה.
אתה חושב שאתה נמצא.
והוא, מילא אני, אבל הוא...
מי זה הוא? הוא עצמו?
כן.
הוא גם.
הוא לא.
הוא גם. הוא גם.
טוב.
הכל זו אשליה.
אתם צריכים להסביר את הדבר הזה.
כן, כן, בסדר, השיטה לא פשוטה, אבל...
זה לחירות פילוסופיה.
לא, 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 זה לא רק עניין פילוסופי, נמצא אצל הרבה הוגים יהודים גם כן.
שמה?
הכל אשליה. כל מה שאנחנו אומרים זה מצידנו, אבל מצידו לא קיים שום דבר. אין עולם.
הוא מתייחס למעטפת. ברור שאין עולם, אבל
יש... מה זה ברור שאין עולם?
מבחינתו, זה האינטרפטציה, העטיפה שעוטפים את הדברים האלו, זה מבחינתי אין עטיפה. אבל יש בתוך המסגרת הקיומית הזו או אחרת, שנוצרה, לא נוצרה, כן נוצרה, יש אובייקטים. שאחד יקרא לזה כיסא, אחד יקרא לזה שולחן.
לא, אין שום דבר.
הוא לא יקרא, אבל זה קיים.
אין שום דבר. לא, לא, אין שום דבר.
אז אין את המושג קיים בכלל.
לא קיים אצלו מושג כזה. הכל בלו באלוקות. זה נמצא אצל הרבה יהודים, ההוגים יהודים. זו אשליה. אם אתה בא ואומר, אני אגיד לך מאיפה זה בא, זה פשוט מאוד, כן? מבחינה לוגית, מבחינה לוגית זה פשוט מאוד, כן?
אם יש אלוהים, לא יכול להיות עולם, דיברנו על זה.
כן, למה? למה? כי לא חל בו שום שינוי, נכון? לא יכול לאכול בו שום שינוי, כן? כי הוא שלם וכו', כן? אז מה ההבדל בין לפני בריאת העולם ואחרי בריאת העולם? שום הבדל מבחינתו, לכן הכל אשליה. זה פשוט. זה שאתה בא ואומר, אני מודע לעצמי, כן? וגם מודע לעוד כמה דברים מסביב, כן? אז יש לך בעיה עם זה. זה השיטה, מה לעשות? כן. זה נגזר בצורה לוגית מהנחת היסוד של...
זה עמוד קלמין אומרים את זה, לא?
מי?
זה לא עמוד קלמין? זה חלק מה...
יש המון שאומרים את זה. אומר, יש המון זרמים שאומרים את הדבר הזה, כן? לא צריך להיבהל מזה, כן?
אני מבין אותם הזרמים האלו מדברים על אינטרפטציה, על אותם הילה, שאומרים אין הילה, זה סתם...
לא, זה סיפור אחר, הילה והלול זה סיפור אחר. זה לא מה שהם אומרים. הם יוצאים מנקודת הנחה שאתה מגדיר את הבורא כמושלם. כן, שלא יחול בו שינוי. בסדר? מסקנה, אין בו שינוי, לא חל בו שום שינוי לפני בריאת העולם ואחרי בריאת העולם. מסקנה, הכל אשליה. והשאלה הגדולה של המקובלים, שאכן יש כאן בעיה. מה הבעיה?
באמת, כי
באלוהים
אין שינוי.
לא, לא, לא. הם טועים, זה בא מאותו מקום, אבל... זה בא לענות בסופו של דבר על הטענה הזאת, כן? זה שיש בורא, יש בורא... זאת עובדה. זה שאני מודע לעצמי, גם זה עובדה, כן? שאלה זה לגבי העולם. ולכן השאלה של המקובלים, באיזה תנאים יכול להיות עולם? כן. באיזה תנאים? זה בא לענות לאלה שבאים, סליחה, זה אשליה.
אתם מקבלים את העובדה. לא מקבלים את העובדה.
עובדה שמה?
שאני קיים.
לא כשאתה
כאן... רק המקובל מקבל. השלייתיסט לא מקבל.
בוודאי, שאתה מודע לעצמך, זאת השאלה.
השאלה אם זה עובדה. השאלה אם המקובלים זה עובדה או לא.
בוודאי. אבל הרבה מקובלים בוודאי.
שהרבורים חייבים לקבל.
כי אתה מודע לעצמך.
הם טוענים שאתה מודע לעצמך.
לא, זה לא טוענים, זה עובדה.
זה לגביהם עובדה. עובדה שיש תיאוריה אחרת שאומרת שאתה לא קיים. שאתה אשליה. לא מסכימים לבסיס, האקסיומה היא לא אותה, אין אקסיומה.
בסופו של דבר, גם אלה שאומרים שהם לא, שהם אשליה, כן? הולכים לאכול כדי לא להיות אשליה או כדי לא או כדי להגיד או כדי להגיד שהמשליה הם צריכים לאכול, כי ברגע שהם מפסיקים לאכול אז הם מפסיקים להיות מודעים לעצמם, וזו לא אשליה, זאת עובדה. כן, אני בסדר,
זה קורס אחר,
בסדר, אבל צריך לזה. אז באותה מידה אפשר לשאול לגבי הרע. יש המון שיבוא ויגידו, סליחה, אבל הרע זו אשליה. האמת, זה כדי להשקיט את המצפון שלהם וכדי לברוח מן הבעיה. כי ברגע שאתה אומר שמשהו הוא אשליה, אז אין בעיה. פתרת את הבעיה, כן? שאלה, מה אתה עושה עם הכאב? כי הרע הזה כואב. וכאן הסתירה. לא, 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 לא. כשכואב לאדם, כואב לאדם. אז הוא לא יגיד שזו אשליה. כן? כי אם הוא אומר שזו אשליה, כן? אז זה אומר שמצבו הוא גרוע עד כדי כך, שהוא כבר בכלל... כל עוד אתה בא ואומר, מדבר על הרע באופן תיאורטי, אז אפשר להגיד כל דבר. ברגע שאתה בא ואומר, כאשר הבן אדם סובל, הוא... יש לו כאבים, זה כבר לא אשליה. וזה ההבדל. כן? בין סתם דיבור, שיכול להיות יפה, כי לפי האקסיומות שאתה קבעת, אז אתה משיג כל מיני מסקנות, כן? והמציאות, החוויה, הבן אדם חווה את הכאב הזה. כן? בסדר? אז בואו נראה את התשובה כאן. יש שתי דרכים להסביר את חיוניות הרע בעולם. הראשונה לומר כי הרע נברא כדי שהטוב יקבל את ערכו כטוב בניגוד לרע. וזה נמצא בהרבה מקומות. כן? רעיון זה נדחה לחלוטין על ידי המסורת היהודית.
אבל כל החסידות מדבר על זה שהרע הוא כיסא לטוב.
כן, כן, אבל שים לב למה שאומר מניטו. רעיון זה נדחה לחלוטין על ידי המסורת היהודית. ולא רק על ידי חכמי הקבלה.
טוב,
אז בעל שם טוב
יצא מהרלוונטיות שלו.
לא, זה אומר שלא הבנת שום דבר במה שהם אומרים. זה הכל.
אם הניתו הבין אותם נכון. למה? אבל זה מפורט אצלם. יש אצלם הרבה מאמרים בזה שהרע הוא כיסא, ככה דומה, זה הרע הוא כיסא לטוב.
והוא לא מכיר את המאמרים האלה?
אני לא שאלתי אותו. הוא לא כתב שום.
אז אני אומר לך, הכיר את המאמרים האלה, אבל קבע לך שני דברים. אחד, יש דבר כזה שנקרא המסורת היהודית. זה שיש דברים בשוליים של המסורת היהודית, זה לא אומר שזה המסורת. זה דבר מרכזי אצלו.
זה נכון.
רגע, לא, זה מאוד חשוב. כי מה עושים היום, בדרך כלל? היום, במיוחד היום... במיוחד היום שיש גישה לכל מיני ספרים שאף אחד לא קרא במהלך כל הדורות, כן? וכתבי יד ועוד זה, אז מביאים לך פתאום מכל מיני דברים,
הופכים
אותם
למסורת. הופכים את
זה
לעיקר. מה?
בדיוק, ואז מביאים לך דף, הנה יש כאן נוסף של דפים, כן? ועם דף עם כל הדעות. ובסוף אתה שואל את עצמך, נו ו? אומרים לך, הכל לגיטימי, זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה, וזה אמר ככה, וזה אמר ככה, ו? לא.
להגיד מותר.
לא, לכן אני אומר, אצל מניטו יש מה שנקרא המסורת הנבואית של האומה. המסורת הנבואית של האומה. ובשוליים של המסורת הנבואית של האומה יש עוד כל מיני דברים. הם לא... אני לא רוצה להגיד הזרם המרכזי, כן? כי זה לא עניין של זרם מרכזי או לא. זה מה שהאומה קבע במסגרת המסורת שלה, שמה שהוא עבר מדור לדור, כן? וזה שנשכחו בדרך כל מיני דברים, יש סיבות טובות למה הם נשכחו, כי בדיוק הם לא היו ב...
במיינסטרים.
כן, אבל לכן אני לא רוצה, לא תלם ולא מיינסטרים ולא זה, כן? כי מבחינתו זה יותר עניין של יש משהו בריא באומה. כל יהודי יכול לבוא להגיד משהו, כן? אז זה דעה של יהודי. זה לא דעת האומה. זה ההבדל, כן? אז יכול להיות שאותו יהודי אמר דברים מאוד מאוד מעניינים. אבל מה לעשות? הם לא חלק מהמסורת הזו, כן? אז לכן יש מסורת. יש מסורת גם, למשל, אתה לוקח, יודע מה, מדרש רבה, כן? בסדר? יש כל מיני מדרשים. אבל יש מסורת. יש מדרשים שהם מהמרכזיים, ויש כאלה שם בשוליים. דעת מיעוט של זה, דעת מיעוט של... צריך אף אחד לא מוחק את הדברים האלה, כן?
לא, הם לגיטימים לאמירה.
כן, לא, לפעמים גם כן...
לא, אולי נקודה אחת, שמה שאתה אומר, זה לא להפוך את זה לעיקר.
בדיוק, אז פתאום אתה... כמו בהלכה, כן. כמו בהלכה. אז יש דעה, והיא מופיעה בגמרא, כן, אבל דחויה. על יבד כולם. אז פתאום אתה בא את הדעה הזאת, כן, והופך אותה ל... סליחה, זה לא זה. אז כשבא ואומר כאן, כן, רעיון זה נדחה לחלוטין על ידי המסורת היהודית, לזה הוא מתכוון. כן? ולא רק על ידי חכמי הקבלה. לכן לא השתמש בה משום שגישה זו מייחסת דרך ערך מלכתחילה ליסורים הבאים על האדם. והנה הנימוק, למה לא? כי בסופו של דבר זה דבר מפלצתי. זה דבר מפלצתי. זה לא סתם שהאדם אמר, אתה יודע מה, יש תפקיד חשוב מאוד לרע, כי הוא מאפשר לגלות אחר כך את הטוב. אם אתה בא וחושב לעומק על מה שאמרת, אתה מתאר כאן בורא עולם שהוא מפלצתי. שכדי להגיע ליד, בא ואומר, קודם כל אתם צריכים לסבול.
יש
אבל
את הביטוי
הזה,
איסורים מזכחים או משהו כזה.
כן, כן,
זה לא שומע, זה לא לכתחילה.
כן, כן, הוא נעת הלך להסביר מתוך הגמרא עצמה את ה... את הדברים, כן? כן? ייסורים ממערקים. כן? יש מה... וכל מיני דברים כאלה, בסדר? אז הוא מוסיף כאן, אני רואה באותם ייסורים, באותו סבל, מעשה חיובי, בטענה שיש יתרון באותו סבל, משום שדרך היסורים ניתן לרכוש זכות נוספת, וזכות זו בעלת ערך גבוה יותר, עליון יותר, מסתם זכות הנרכשת ללא ייסורים. אולם הנחה זו נדחית על הסף כבר על ידי חז"ל במסכת ברכות. אז זה לא מה שהוא אומר, אלא זה הנה, אתם רוצים לדעת מה המסורת? הנה, רבי חייא בר אבא חלש, נהיה חולה. אל לגבי רבי יוחנן, הוא בא לבקר אותו, כן? אמר לו, חביבין עליך איסורין. נו, לפי הדעה הזאת, מה הוא צריך להגיד?
כן.
בוודאי, כן ירבו. אמר לו, לא הן ולא שכרן. אמר לי, הב לי ידך. יאהב לידי והוקמי. הקים אותו. רבי יוחנן חלש, סיפור שני, אותו סיפור. הפעם זה רבי יוחנן בעצמו שהוא חולה. אל לגבי רבי חנינה. אמר לו, חביבין עליך איסורין? אמר לי, לא הן ולא שכרן. אמר לי, אהב לי ידך, יאהב לי ידי והוקמי. וזאת המסורת של האומה. לא רוצים מלכתחילה שום איסורין, שום כלום. רוצים לחיות, חיים רגילים, בלי כאבים.
ללא המילה חביבים, ישנה מציאות, אני לא צריך לבוא ולהגדיר את ליצור חביבות, סימפתיה לאיסורים.
אבל כן, כי זו שאלה, איך אתה מגדיר את האיסורים האלה, איך אתה רואה את האיסורים
האלה, מה זה בשבילך האיסורים? צריך לעשות...
יש עניין לבוא ולהגדיר שאני מודע לזה.
לא, יש כאן...
זה שאני בא ובא זה שכרם לעתיד לבוא...
לא,
זה הנקודה שלו.
לא. זה לא יוצר סימפתיה, זה לא יוצר
חביבות. זה הנקודה שלו.
זה לא יוצר חביבות.
לא. שני...
בדיעבד,
בדיוק, זה שני מצבים שונים. מי לכתחילה לא הן ולא שכרן. בדיעבד, כאשר כבר באים יסורים על האדם, אז הוא יחפש איזושהי דרך לתעל את אותם יסורים, כן, בכל זאת. זה בדיעבד. השאלה כאן היא מלכתחילה. יש גישה שאומרת שמלכתחילה, ככל שאתה סובל בעולם הזה,
מלכתחילה האדם לא דורך על מזרון של מסמרים.
יש כאלה, מה לעשות? אתה לא שומע אף פעם בהספדים, הבן אדם הזה צדיק גדול לא נהנה משום דבר בעולם הזה, לא לקח זה ולא לקח זה ולא לקח זה.
לא לקח, אני מכיר.
לא, אני לא מדבר עליהם.
שמענו את מה שלא לקח.
כן, בסדר? מה זה לא נהנה? זה נגד גמרא מפורשת שאומר שככל, כמו שהאדם יצטרך לתת דין וחשבון על הדברים שהם היו אסורים, הוא יצטרך לתת דין וחשבון על הדברים שהיו מותרים לו ולא נהנה מהם. אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד דבר כזה? כי זה בא מאותה עמדה. שאתה כאן בעולם הזה...
אתה צריך ליהנות.
לא, לפי הדעה שלהם, אתה צריך להיות, אתה הגעת לעולם הזה בעל כוחך, כן? וזה בסך הכל כאן גיהינם. אז אל תיגע בשום דבר, אל תעשה שום דבר, כלום. בסופו של דבר, השאיפה שלהם זה לחזור, אבל אסור להתאבד. אז אנחנו לא כמו הסטואים של הפילוסופיה, כן? אז זהו. יש עמדה כזאת, גם בחסידות, גם כן, אבל בחסידות יש לך גם את העמדה ההפוכה. סתכל על חסיד צדיק גור, כן, רזה כמו קש, חסיד גור. לא, זה כל ההבדל.
זה חיקוי לרבי, זה לא קשור.
אבל למה הרבי של זה הוא ככה והרבי של השני הוא ככה? כי זה, יש שתי השיטות קיימות בחסידות. ספגנות בצד אחד, לא רוצה להגיד נהנתנות, כן, בצד השני, אבל אם יש דברים בעולם הזה, ומותר לנו, מותר לנו. שתי עמדות קיימות. אבל אומר מניטו כאן, הנה מה העמדה של האומה. זה רבי יוחנן. לא הן ולא שכרן. כן? טוב. לכאורה, אני רק אומר לכאורה, יש בגמרא במסכת סנהדרין, עמדה שסותרת זה עמדתו של רבי עקיבא. כן? ששאלו אותו, אותה שאלה, חביבין איסורין, והוא אומר כן.
מה ההמשך? אחרי שאמר כן.
לא, תסתכלו בהערה 669, אתם תראו את הוויכוח. נהנה רבי עקיבא ואמר חביבי ניסורין, אמר להם סמכוני וישמע דברי עקיבא תלמידי, שאמר חביבי ניסורין, אמר לו עקיבא מנהין לך זאת? אמר מקרא אני דורש, בין 12 שנה מנשה במולכו ו55 שנה מלך בירושלים, והיה עשרה בעיני השם, הוא כתיב, גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיהו מלך יהודה, וכי חזקיהו מלך יהודה לכל העולם כולו לימד תורה ולמנשה בנו לא לימד תורה, אלא מכל תורך שתרח בו, מכל עמל שעמל בו, לאו למותה ולייסורין, שנאמר וידבר השם אל משה ואל עמו ולא יקשיבו ויבוא השם אליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בחורים ויסרוהו בה נחשתים וילכו בבלה, הוא כתיב ובעצר לא חלה את פני השם אלוהיו ויקנה מאוד, מלפני השם אלוהיו, אלוהי, אלוהי אבותיו, והתפלל אליו ויתר לו וישמע, תחינתו וכו'.
חיים, אבל זה לא מראה, לא חושב שזה מראה, הוא לא כאילו נראה לי סותר, אלא הוא...
אני יודע שהוא לא סותר. אני יודע שהוא לא סותר, וזה אכן יהיה ההסבר של מניתו. אבל המון אנשים באים ומנפנפים לך בדברי רבי עקיבא, ושוכחים את דברי רבי יוחנן.
הכרעה של
הגמרא
שם, שרק אם אין ביטול תורה, אם יש ביטול תורה, זה לא
שם. לא, 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 אז זה שם מה שהגמרא אומרת. אם באו אליך איסורים, אבל זה בדיעבד. זה בדיוק ההבחנה הזאת שאנשים לא עושים. רבי יוחנן מדבר מלכתחילה. שואלים אותו, חביבים עליך איסורים? תשובה?
לא.
וזאת העמדה של האומה. רבי עקיבא מתייחס למצב של בדיעבד. מה היה צריך לעשות למנשה כדי שהוא יחזור בתשובה? אגב, יש כאן בכלל השני המקרים לא סימטרים לחלוטין. רבי יוחנן שומר לא הן ולא שכרן, מי סובל?
הוא.
רבי עקיבא מספר על מנשה, איך, מה קרה בדיוק ואיך אפשר לפרש את הפסוק. זה לא, זה לא אותו דבר. אחד חווה את הדברים, השני מדבר, מסביר, מפרש. אז זה לא אותו דבר. אבל הרבה אנשים באים ואומרים, אבל רבי עקיבא אמר כן. הוא לא אמר את זה כאשר סרקו את בשרו. כי בדרך כלל גם קושרים את הדברים, מספרים את הסיפור כאילו זה ממש לא. הוא בא ומספר ומנסה להסביר מה גרם בסופו של דבר למנשה לחזור בתשובה. ולמרות שהגמרא בתחילת פרק חלק קבע שאין לו לחלק, אין לו חלק לעולם הבא, בכל זאת יש לו. זה מה שרבי עקיבא רוצה להסביר, כן? רבי יוחנן חי את הדברים, הוא כרגע סובל.
אז הוא בדיעבד גם?
מי?
רבי יוחנן.
לא!
הוא סובל!
הוא סובל!
זאת אומרת, יש איסורים.
יש איסורים? לא רוצה אותם. לא רוצה אותם. לא רוצה אותם.
למה רבי עקיבא כשסרקו את בשרו,
כן,
אתה היה רב פה 670, אז הוא אמר, בכל נפשך.
אני יודע.
מתי הגיע...
נכון.
וכולי.
נכון.
הוא אמר שהוא כאילו כן
מלכתחילה... לא, לכן אני אוספתי את הירד למטה. כי זה לא אותו סיפור. זה לא אותו סיפור.
למה? זה כאילו פסוק שאומר לך לשאוף לאיזה אידיאל שאתה רק...
לא, לא, להפך, להפך. בדיעבד, מכיוון שאני עכשיו במצב כזה, אז אני צריך בכל זאת לתעל את זה לאיזשהו כיוון חיובי, אחרת זה אבסורדי. כן? אחרת אני מעיד שהעולם הוא אבסורדי, שאין שום משמעות לשום דבר, גם למה שקורה לי כרגע. אבל זה לא רבי יוחנן שמלכתחילה, בזמן שבאמת הוא סובל, בא ואומר, שום פנים ואופן, לא רוצה את זה. לא רוצה את זה, כן?
גם מנשה אמר לא רוצה את זה.
אתה לא יודע.
הוא בזה הוא חזר בתשובה.
מה זה הוא לא...
הרי הוא חזר בתשובה בדיעבד, אנחנו אומרים. למה? הוא סבל. הוא סבל.
זה רבי עקיבא מסביר.
לא יודע, אבל זה, לא, שהוא לא, חזר בתשובה אחרי האיסורים, לא לפני האיסורים.
לא, זה רבי עקיבא שרוצה להסביר שהוא חזר בתשובה.
שזה טוב שהוא קיבל את האיסורים, זה
לא,
אחר.
לא, 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 זה לא מה שרבי עקיבא רוצה להגיד.
הוא אומר, האיסורים,
כן,
הם חלק מהזיכוך שלך לעבוד וללכת בדרך הנכונה. זאת אומרת, לכן חביבי ולא איסורים, אני רוצה לקבל אותם כי הוא יכוון...
לא, זה אתה כבר מוסיף משפט שרבי עקיבא בחיים שלו לא אמר.
אמר חביבים עליך איסורים.
חביבים עליך איסורים, כן, למה? למה?
סתם ששתהיה לי...
כי בדיעבד...
לא רוצה להיות
איור. כי בדיעבד אני אמצא להם תפקיד חיובי. זה נכון שיש הבדל בין העמדה של רבי יוחנן ששולל לגמרי, ובין העמדה של רבי עקיבא שבא ואומר, בדיעבד אני אמצא לזה הצדקה. רבי יוחנן אומר, לא, לא עכשיו, לא, זה, שום כלום, לא רוצה, לא רוצה, בשום פנים אופן את הדברים האלה. אתם יכולים לספר לי מה שאתם רוצים, כמה יהיה גדול השכר שלי בעולם הבא, או זה, לא רוצה, לא רוצה. אתם מתארים בורא עולם מפלצתי. כן? זו העמדה.
זאת אומרת, אתה אומר תיאורטית, רבי עקיבא אומר חביבים אלה איסורים, אבל לא אומר ולא שכרם. זאת אומרת, אני לא בונה על האיסורים כדי לקבל את השכר.
זה נכון, כי הוא אמר רק חביבים איסורים. בוודאי, בוודאי.
רבי יוחנן אומר עם שכרן.
בדיוק.
והנה כאן יכול להיות שזה...
כן, כן, כן. כן, כן. אחת היסוד העומדת מאחורי השאלה חביבים עליך איסורים היא שהאדם הסובל מעוניין באותם איסורים כדי לזכות באיזה שכר נוסף. התשובה חד משמעית, לא הן ולא שכרן. והיא מאפיינת לחלוטין את החשיבה היהודית. כפי שלמדנו מדברי הרב אשלג, עומדות לפני האדם החופשי שתי חלופות ולזכות ביש הניתן בחינם על ידי הבורא, דרך האיסורים ודרך קיום תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא מעדיף את התיקון על דרך השמחה של קיום התורה, ולא את הדרך השנייה. אגב, חשבתי מה שאמרת שבוע שעבר לגבי הרכבת, שהיא יכולה להתהפך. שמענו ש... מה שמובטח זה שהרכבת מגיע, כן? אז יש כמה מקומות שאכן מניטו שואל את השאלה הזו. יש הבטחה שניתנה לכלל, והשאלה היא לגבי יחיד. אבל לגבי עצם גם ההבטחה שניתנה לכלל, למפגש, כן. אז יש כמה וכמה מקומות שהוא באמת הוא שואל את השאלה. במיוחד אחרי מה שקרה כמובן מלחמת העולם השנייה, כן? מבחינתו יש מקום לשאלה. יש מקומות שהוא אומר בצורה חד משמעית שיש את ההבטחה לכלל וזה. אבל יש לא מעט מקומות שהוא שואל את השאלה. בסדר.
איך אתה מסביר ואחרי כן ניצו ברכוש גדול?
שמה? מה זה קשור?
שהוא בא ואומר להם על האיסורים של הגלות ושל זה, אבל אחר כך תדעו לכם, מאז יצא מתוק.
כי אתה קורא את הפסוק ככה.
אבל זה ההבטחה בברית בין הבתרים.
כן.
ועבדו ועינו אותם כך וכך ואחר כך ניצו ברכוש גדול.
לא, 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 מה שאתה הוספת לא, לא כתוב. זה שיהיו גרים 400 שנה זה כתוב. זה שהעינו יהיה 400 שנה או מה שזה, זה ממש לא. יכול להיות, יכול להיות שנייה.
לא כתוב
אחרי
כן ניצו ברכוש גדול?
כן, כתוב. אבל מה אתה אומר? שאתה אמרת שהעינו יהיה או שיהיה 400 שנה, זה לא כתוב. לדור את יודע כי גר יהיה זרחה בארץ לעולם 400 שנה. זה גירות.
כתוב בעבדו ועידו.
מה עלול להיות? מה עלול להיות במסגרת הגירות הזאת ועבדו ועידו אותם? עלול להיות. זה היה יכול להיות אחרת.
לא כתוב את זה
שזה... זה כתוב, זה כתוב, בקרב... מה לא, לא, זה כתוב
במניטוב.
כן. ואם זה כתוב שם, זה תורה מסיני. כי הוא לא אומר דברים על דעת עצמו.
אתה אני רואה חסיד, לא סתם.
לא, זה אומר... לא, הוא שאל איפה זה כתוב. הנה זה כתוב. זה כתוב.
פשוט הוא אומר, אתה לא יודע
לקרוא
את הפשט.
זה הכל, כן. טוב ש... אתה לא יודע מה מסורת האומה. הנה, חזרה לאותו דבר. יש מסורת של קריאה של הפסוקים.
זה הרבה גל שאתה מדבר על הלקאה עצמית ביהדות.
בוודאי.
שאתה תמיד אשם.
בוודאי.
אתה תמיד אשם, משהו בך לא בסדר. אתה לא טוב, אתה...
בד לבד יוצאים איתך את האופטימיות אחר כך. עתיד יותר טוב.
למה צריך לעשות משהו מלכתחיל שאתה לא בסדר? למה הגישה שמשהו בכלל לא טוב?
זה שאומרים לך שהעתיד יהיה ורוד, כן?
כן.
בסדר, זה עניין אימוני. בינתיים אתה חי. וזה לא אותו דבר.
זאת אומרת, לפי הפירוש שלך, הגלות יכולה להיות טובה מאוד.
זה מה שמניטו אמר, זה כתוב בפירוש במערל בגבורת השם פרק ט. הוא לא סתם המציא את הדברים. אני אומר, זה כתוב בפירוש, שיודעים לקרוא את המערל, כן, כמובן, כן? אבל זה גבורת השם פרק ט. היה יכול להיות אחרת.
זאת אומרת, גלות בטוח שהייתה צריכה להיות.
גלות צריכה להיות. באיזה תנאים היא צריכה להתקיים? יש שתי אפשרויות. לא, יש שתי אפשרויות. או מה שמתואר באותו פסוק, שעבוד, עינוי וכו', כי הפסוק גם מתאר כאן תהליך, כן? או תהליך אחר שנקרא בכבוד ובתפארת. למשל, כאשר יוסף הוא השליט במצרים. בדיוק. כאשר יעקב מגיע לשם, משמר כבוד, פרעה מציג לו את משמר הכבוד, כל השרים וזה, מברך אותו, הם מברכים אחד את השני, מפגש פסגה.
ומי קובע את השינוי?
ההתנהגות גם של בני ישראל וגם של המצרים. זה השינוי שיש בין סוף חומש בראשית ותחילת שמות.
לא כתוב על בני ישראל שעשו אותו, כתוב על המלך מצרים שהשתנה.
לא, ברור, אבל קדם לזה כל מיני, קודם כל היו סימנים. כאשר יעקב נפטר ורוצים לקבור אותו בארץ כנען, פתאום יוסף צריך כבר לבקש את הרשות מפרעה. זאת אומרת שחל איזשהו שינוי, כן? ולאחר מכן, בסוף חייב, מה אומר יוסף? והם לא עולים מיד. ואז מתחיל להתפתח מצב שהוא מסוכן, ואני אגיד את זה לפי המילים של מניטו, אבל זה כתוב גם בגמרא בכמה מקומות ובזוהר, ש במדרש, ההשוואה של ישראל, ההימצאות של ישראל בגלות לעובר במאי אמו. בסדר, חיי 9 חודשים, צריך לצאת. יפה, לפעמים יש סיבוכים. העובר לא רוצה לצאת והאימא לא רוצה לתת לעובר לצאת, ואז יש הרעלה הדדית. זה השלב של השעבוד והעינוי, הרעלה הדדית. כי היהודים משחקים משחק, וזה ראינו במאה ה-19 בעיקר, גרמניה. איך הציגו את עצמם היהודים בגרמניה? אני מדבר לא על המתבוללים אלא על הנאו-אורתודוקסיה וכולי, כן? אנחנו גרמנים בני דת משה. עמד מולם גרמני נורמלי ושאל את עצמו את השאלה, אם הוא גרמני, מה אני? הרי אני יודע שהוא סתם עובד עליי, זה שנתתי לו אזרחות, כן? ליתר דיוק, זה שנאלצתי לתת לו אזרחות בגלל הצרפתים, כן? בסדר, אז נתתי לו, זה לא הופך אותו לגרמני. שיגיד, אני עברי, גולה בארצך, ויום אחד אני אעזור לארצי. לא, מה פתאום, אני גרמני. אני אפילו אלמד אותך מה זה להיות גרמני, כן? זה התהליך של ההרעלה. אתה מתחיל לשחק משחק, והיו עוד טובות למה לשחק את האמירה הזאת, כי אותם יהודים חששו באמת, כן? לא העיזו להגיד את הדברים האלה. אבל 100 שנה לפני זה, כל היהודים שהיו בגלות באירופה היו מוכרים כבני העם העברי, וככה בכל התעודות ההיסטוריות, כן? שחיים בממלכה של מלך זה וזה, תחת חסותו, וזהו. לא דיברו על דת, לא דיברו על שום דבר, זה היה ידוע שזה לאום, כן? שחי תחת חסות המלך, לפעמים טוב, לפעמים רע, כן? אבל הם אף פעם לא הציגו את עצמם, לא טענו שפתאום הם כמו המקומיים. זה התהליך של ההרעלה.
איבוד הזהות.
איבוד הזהות הלאומית.
מנדלסון.
גם מנדלסון. כל התהליך הזה שבא בעקבות המהפכה הצרפתית, כן.
כל אמריקאים,
היום כל היהודים היום בגלות, נאמנות כפולה, אז מאשימים אותם, כן? או מאשימים אותם בנאמנות כפולה, או שמאשימים אותם בזה שהם טפילים. זה האנטישמים הגרמנים, גבלס היה, אתה כל הזמן חוזר על זה, כן? השואל מניטו ואומר בכל מקום, זאת שאלה מאוד עדינה שאני הולך לשאול, כן? האם זה לא נכון? האם אין שום גרעין של אמת בטענה הזאת? זה המשחק ששיחקנו. אז היו סיבות טובות, ושכחנו את הסיבות שהביאו אותנו לשחק את המשחק הזה, כי כל כך פחדנו מלאבד את הדרכון שסוף סוף קיבלנו, כן? מה שנתן לנו אז איזושהי הגנה מפני השרירותיות של השלטון, מה שהיה המצב של היהודים לפני זה, כן? ולאט לאט זה הפך להיות כי הנה, גם אני רוסי, מה אתה רוצה ממני, כן? יותר טוב ממך אפילו, זה תמיד היהודים מוסיף עוד שכבה על הפצע של ככה, עוד זה קצת שמן. זה התהליך של ההרעלה שהמדרש מתאר. שבני ישראל במצרים התחילו לאמץ, לא אזרחות מצרית, אבל דפוסי ההתנהגות של המצרים. עד כדי כך שבסוף כאשר הם יוצאים, אין שום הבדל. השר של מצרים בא ואומר, עלינו עבודה זרה, עובדי עבודה זרה, וגם אלה. אז למה אתה מאבד אלה מפני אלה? מה העדפה הזאת, השחירותית הזאת? אז זה מסוכן. זה מסוכן, זה המשחק. זה היה יכול להיות אחרת, בוודאי שזה היה יכול להיות אחרת. זה היה יכול להיות שכאשר יעקב נפטר, יוסף אמר לפרו, תודה רבה על האירוח. אני חושב שאנחנו תרמנו קצת לכלכלה המצרית וכו', כן? אנחנו עכשיו חוזרים לארץ כנען. זה היה יכול להיות אחרי שיוסף בעצמו נפטר. לישראל היו יכולים לבוא ולהגיד, משימתנו הסתיימה. היה הזמן לגלות, טוב, 400 שנה, נסתדר, נעשה חשבון לא מלידת יצחק, מלידת שם, או מלידת עבר, או מלידת מישהו, כן? אז זה מה שחזל עושים, כי בפועל זה היה 210, כן?
כתוב גם בארץ לא להם.
אפשר, בדיעבד חזל היו מסתדרים יפה מאוד עם הפסוקים ומסדרים את הדברים בצורה יפה מאוד, כן? ואפילו נושא לדרשה בשבת, וזה בסדר. כאשר השבטים נפטרו, זאת אומרת, היו מספר אפשרויות. כאשר זה לא קרה וזה לא קרה וזה לא קרה, התחיל התהליך המסוכן הזה שמניטו קורא לו הרעלה הדדית. ואז אתה כבר לא יודע בסוף מי אמר, מה הטענה המקורית ומה נאמר, בסוף זה הופך להיות שנאה. כי אם אתה טוען שאתה אני, אז מי אני? זאת הטענה. הגוי לוקח את זה ובא ואומר, אתה בסופו של דבר אומר שאני כלום. ובינינו, מי ששמע יהודים בחוץ לארץ מדברים, יודע שזה בדיוק מה שהם אומרים. הם מתייחסים בבוז לאותם גויים, כן? עם כל הדרשות שאין להם נשמה, שאין להם זה, ושאין להם זה, ושאין להם זה, אבל נהנים מכל רגע מהשהות שלהם שם. וצריך להגיד את הדברים האלה, זה האמת. אז כל עוד אתה בגלות, אתה לא יכול לבוא להגיד את זה. אבל היום אפשר. זה מה שנקרא בגמרא סוד העיבור. והגמרא בכתובות שמה בקוף י' א'. שהשביעה הקדוש ברוך הוא מספר שבועות את בני ישראל. אחד מהשבועות זה שלא לגלות את הסוד. רש"י במקור אומר, נותן שני הסברים. אחד, לא לגלות את סוד העיבור. מה יש לגלות? איזה סוד יש, כן? וההסבר השני שלא לגלות את טעמי התורה. ואני תום מסביר. סוד העיבור זה חשבון השנה. כן? ירח ושמש בצד אחד, נו, אבל כולם יודעים את זה. כי ככה רגילים להסביר. לא, סוד העיבור זה הסוד הזה, שבני ישראל בגלות הם כמו עובר במעי אימם. לא לגלות את זה, כי כל עוד אתה בגלות, אם אתה מסביר לגויים שבסופו של דבר אתה הולך לצאת מן הגלות, כן? אז אתה עלול לגרום ל...
נמצא קודם הזמן?
לא, גם בזמן.
למה לא לגלות?
כי... עוד פעם, רש"י כבר יודע, מכיר את היהודים שלהם, כן? אם אתה מסוגל להסביר להם את החיוניות והחיוביות שיש בשני השלבים, הגלות של ישראל והגאולה אחר כך, אז אין סכנה. אבל זה לא קרה. אף פעם היהודים לא הסבירו לגויים שדרך, שהגאולה שלהם היא לא גאולה פרטית, אלא גאולה של כל העולם. בסדר? זה הגויים שמעו דרך הנוצרים. הישוע בא מן היהודים, אבל לא ישועות מן היהודים. כן, ולכן זה נתפס בצורה מיסטית כזאת, שבסופו של דבר, כשאתה שואל גוי, זה דבר מעניין, ופעם ראשונה שהבנתי את זה, הייתי באלה. זה כשהייתי בצבא, בצרפת. בא אליי גוי אחד, שהיה קורא ככה בתנ"ך מדי פעם, כן? אומר לי, תגיד לי, באחרית הימים זה באמת לא נשאר שום דבר? אמרתי לו, אני אגיד לך מה כתוב שם. זה לא אחרית הימים, כפי שאתה מבין את זה. זה אחרית ימי הגלות.
זה לא חמצן.
מה?
זה לא חמצן.
כן, אבל זה אומר שאצלם יש פחד כזה, שאם נותנים ליהודים לצאת, זה סוף העולם שלהם. כי ככה הם חונכו.
אז למה ישמידו אותם?
מה?
למה ישמידו אותם?
זה בדיוק הנושא של ההרעלה.
כן, נגד נוצ... כן,
אם אנחנו כבר הולכים למות, אז גם אתם, אתם החיים לדבר הזה. זה כאן הנקודה האנטישמית של הכנסייה.
אבל כל עוד לא הולכים למות, ואנחנו מקור הטוב.
מי מקור הטוב?
היהודים.
אתה מקור הרע בעולם.
מקור כל הרע.
אתה מקור הרע, מקור הרע, ככה הם חונכו.
זה מה לותר כותב.
כל דבר רע שקורה בעולם זה בגללך. זה חלחל.
מרעילי בארות.
זה גם היום, תשאל כל מה שקורה בלבנון, כל מה...
ולמה? בוודאי. גם באוקראינה, לא? וזה מן הסתם, באוקראינה במיוחד.
מתערבים עוד אתם.
בוודאי.
מתערבים, לא אומרים לדעתי.
לא, אני אומר. צריך לתפוס את התודעה שלהם. זה משהו מאוד 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 עמוק. בו זמנית, מלא הערכה, ושונאים אותך. וזה בו זמנית אצלם. מה להערכה? למה? כי הוא שייך לאותו עם. אז אם הוא המושיע, אז יש משהו מיוחד בעם הזה. זה לא משנה. לא, זה היהודים שמספרים את הסיפור ככה, כן? זה לא מה שהם קוראים. צריך לעשות הבחנה ברורה. הוא לא דמות היסטורית עבורה. מה? לכן אני אומר, הוא מושיע, הוא כל מה שאתה רוצה, הלבישו עליו כל התפקידים האפשריים. הוא לא דמות היסטורית. אל תתייחס אליו כדמות היסטורית. הוא נושא האמונה שלהם. והאמונה שלהם, כאשר הם מבינים את עצם האמונה שלהם, הם מבינים שמה שהם עושים זה לא שהם משתחווים לפני אל זה או אחר, אלא לפני יהודי. ואז הם שואלים את עצמם מה מיוחד אצל היהודים האלה. וכאן האנטישמיות מתחילה. למה הם ולא אנחנו? ואז כאשר הם קוראים את מה שהם קוראים, הכל כבר מתפרש בצורה כזאת שאם היהודים יוצאים מן הגלות, אנחנו עבודים. הם לא מבינים שזה נכון מבחינה זו שהם עבודים כגויים, אבל לא כמשפחות האדמה. הגאולה שלהם היא תלויה בביטול המסגרת שנקראת הגויים, וחזרה להיות משפחות האדמה. ולמה הם לא מבינים את זה? כי הם לא שמעו את זה אף פעם מן היהודים. הם שמעו את זה דרך הכמרים שלהם.
אבל
וזה קשה ליהודי לתפוס. ולכן באה התגובה החריפה ביותר שלהם, כאשר הבאים אומרים, זה מה שהולך להיות, צריך להשמיד אותה. אם נתפטר מהם,
לא נהיה גם אנחנו, זה מה שהם יודעים.
לא, גם
אם
בורחים
מהנצרות,
הנאציזם זה
נגד,
כאילו, זה
שיחק
אותה כאילו נגד הנצרות.
זה נכון ולא נכון.
אבל בסיס, מתוך זה.
התרבות, במיוחד בגרמניה, שהתרבות היא פרוטסטנטית בצפון, כן? זה עוד יותר עמוק. עוד יותר עמוק. זה לא משהו מקרי אצלם. זה ממש משהו מאוד 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 עמוק. צריך להבין את זה, צריך להבין את זה. זה לא משהו שבמקרה הם תפסו, כן? כי זה מאפיין את החינוך שהם קיבלו במשך מאות שנים. זה שהם בעטו מצד אחר, כן? בחינוך הזה, זה סיפור אחר. ועוד פעם, כשהם בעטו בחינוך הזה, זה עוד פעם בתוך האשמת היהודים. כי מה פתאום אתם מנסים לכפות עלינו, אנחנו טוטונים, אנחנו לא נוצרים, כן? אנחנו טוטונים, מה פתאום אתם ניסיתם במשך 900 שנה או 800 שנה, ניסיתם לכפות עלינו תרבות שהזרה לנו. ובמקרה בתרבות הזאת, זה התרבות של היהודים. אתם רואים שהם משתלטים על כל העולם. זאת אומרת, ברגע שאתה נכנס למוד הזה, אתה יכול לגלגל את הטענה בכל הכיוונים, זה תמיד חוזר לאותה נקודה. למה אתם ולמה לא אנחנו? זה מה שהגמרא אומרת, כן? כשניתנה תורה בסיני, למה הר נקרא סיני? כי ירדה סיני לאומות העולם. והטענה הבסיסית היא למה אתם ולא אנחנו. והם לא מבינים, וזה גם פרעה לא מבין את זה, כן? כאשר בא משה ואומר לו בני בכורי ישראל, כן? מה הוא שומע? רק אתם בנים. לא. אנחנו הבכור, אבל כולנו בנים. ובזה שאנחנו כולנו בנים, יש לנו צד משותף. ולא רק, וכאשר אני אומר בני בכורי ישראל, זה לא שאני בא ואומר יש לי פריבילגיה כתוצאה מזה, אלא יש לי חובות כלפיך בגלל זה. ופרעה לא שומע את זה. כי הוא בא ואומר, מה פתאום אתה בכור? אני הבכור מצרים. אני החשוב כאן. אז אתה בא למעשה לבטל את התפקיד ההיסטורי שלי. משה אומר, לא, אנחנו כולנו בנים. לא, זה לא מה שאמרת. בני בכור ישראל אמרת. יש רק בכור אחד.
זה מכת בכור.
מה?
לא
מכת.
אם יש העדפה של הקדוש ברוך הוא והוא בחר, הוא בחר את זה על זה?
לא,
למה
תלך? לא, כי אתה שוכח את מה שהגמרא מספרת לפני זה, המדרש
שאלך והחזיר אחרי כל האומות.
יפה, נכון, וזה לא סתם. אנחנו היינו אחרונים בסיפור הזה. אז השאלה זה באמת למה הם לא רצו לקבל. מה שמניתו בא ומסביר למה הם לא רצו לקבל, יש סיבה מאוד טובה למה הם לא רצו לקבל. הרי על רקע מה זה מופיע כל הסיפור הזה? על רקע מה שקרה בפלגה, נכון? בפלגה אין ישראל. גם אחרי הפלגה אין ישראל. מה קרה שם? משפחה אחת יוצאת מן הטבע, וביחד היא צריכה עכשיו לנהל את העולם. יש שלושה בנים, וביחד הם צריכים למצוא את הפתרון איך לנהל את העולם הזה. בסדר? אחרי זמן מה מתברר? שהם נפחדים, והם הופכים להיות גויים. הם לא כבר בני אותה משפחה, הם מקריטים שהם גויים. ולכל אחד פתאום יש ארץ משלו, ויש לשון, ויש גבולות, וכולי, ומתחיל אז עידן המלחמה. זה שלי, זה לא שלך, אתה עברת את הגבול, אני כובש אותך וכו', כן? על הרקע הזה מתחיל להופיע הזהות הישראלית. זה מתחיל דרך אברהם וכו', כן? תפקיד של ישראל, לעזור להם לחזור להיות משפחות האדמה.
אבל למה הם לא רוצו לקבל?
מה? רגע, שנייה. בסדר, זה הרקע. עכשיו מבחינה הזהותית, מה הזהות שלהם? הזהות שלנו אומר מניטו זה 1 חלקי 70 מהזהות המקורית, הקמאית של אדם הראשון של נוח. כן? 1 חלקי 70. עכשיו יש שתי אפשרויות להסתכל, שני אופנים להסתכל על הזהות של כל אומה כזו, של כל גוי, כן? אתה יכול לבוא ולהגיד, מצד אחד היא חלקית, כי זה רק 1 חלקי 70. זאת אומרת שכל אחד לקח מתוך הערכים שהיו משהו. שותפים לכולם, משהו, כן? האיטלקים לקחו ספגטי, זה טוב, כן? צריך ספגטי בעולם, אבל באותה מידה אתה צריך משהו אחר.
הם
לקחו
חלזונות, זה
עולם. רציתי להגיד בגט, אבל שיהיה קשר, כן? או צפרדים, צפרדים אתה רוצה להגיד, נו בסדר. כל אחד לקח משהו, אבל ארוחה מושלמת, זה כשיש קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה. אחרי ספגטי כל היום בסוף אתה מכיר, אבל אם אתה איטלקי, כיף לך כל החיים. זאת הסתכלות מסוימת. 1 חלקי 70 זה חלקי. הסתכלות אחרת היא לבוא להגיד, אבל 1 חלקי 70, והאחד הזה הוא אמיתי. לא רק שהוא אמיתי, הוא יחידאי. כי האחד חלקי 70 הזה נמצא אך ורק אצל האיטלקים. ושני הדברים נכונים בו זמנית. צריך לתת להם לטפח את האחד חלקי 70 הזה, כי הוא יחידאי, הוא גאוני לעצמו.
הוא לא יחידאי.
הוא יחידאי.
זהה בכל השבעים.
לא! לא!
כל אחד הוא...
כל אחד הוא משהו, הוא לקח משהו אחר, חלק אחר. כן? ובו זמנית להסביר להם שזה חלקי, ולכן הפתרון זה בייחוד מחדש. עכשיו, התפקיד של ישראל זה לא לבוא ולהגיד, אני אראה לכם מה לשים בתוך החלקים שלכם, כי זה אימפריאליזם, אלא לקחת את כל החלקים האלה ולחבר אותם ביחד. ואני תמיד אתן את הדוגמה של זר פרחים. זר פרחים יכול להיות מונוליטי, קניתי 70 ורדים, טוב, זה יפה, אבל יש זר אחר שיש שם ורד אחד ונרקיס ושושנה וכו' וכו' וכו'.
ארבעת המינים.
אבל 70.
70, תמדי,
70. אבל איפה ישראל בסיפור הזה? הרי הוא לא חלק מה-70. אומר מניטו, אנחנו החוט המקשר. כאשר אתה לוקח זר פרחים, עוטפים את זה בעיתון ושמים גומי היום, כן? אבל פעם היו שמים חוט וקושרים את זה. זה ישראל. אנחנו לא חלק מה-70 האלה. לא יעזור שום דבר.
זה קצת מצחיק, אבל היום אני לא רואה איך זה קורה גם.
זה קורה.
במה? בזה שאתה מתעסק באיך מכילים קפה בשבת? מה אתם מלמד, מה אנחנו מלמדים עם את הגויים?
אתה מלמד אותם איך להשקות את השדות שלהם.
אתה
מלמד אותם, בוודאי. לא, זה לא בדיוק.
זה לא קורס דת.
כן?
לא, 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 אבל סליחה רגע. אבל דווקא זה מה שחשוב. כי אנחנו מדברים פה, גם מדברים אולי מבחינה מוסרית ומבחינה ערכית, אז זה חשוב ללמד איך עושים טפטפות, איך עושים חקלאות.
וגם מוסר.
חשוב לא למכור את טילים.
ומוסר, לא, לא, טילים זה מילת ברירה.
אוקיי.
אבל ללמד אותם...
איפה אנחנו בבחינה הזאת? כי זה לא...
בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה...
הרי מה שאנחנו לומדים עכשיו, אף אחד לא יודע, זה לא מדברים בכלל.
מסכים איתך, מסכים איתך. יש עוד דרך ארוכה, כן? לא היום הכל ביום אחד, כן? אבל קודם כל צריך להסביר להם מה ההבדל. כאשר בא משה לפרעה ואומר לו אני הבכור, כן? זה לא אומר שעכשיו אני הולך להחליף את מצרים. יש ערך ייחודי למצרים, אני לא יכול להחליף את זה. אבל אני יכול לחבר את מצרים עם אשור. אני יכול לחבר את אשור עם השכנים וכו' וכו' ולבנות בחזרה את אותה משפחה. אומר פרעה, זה לא נכון. למעשה אתה רוצה לקחת את המקום שלי. וזה שורש הוויכוח. למה? כי אני טוען שאני הבכור, ולא רק אני טוען שאני הבכור, אני טוען שמכיוון שאני הציביליזציה החשובה ביותר, אני יכול לכפות על כולם את המודל שלי, ובצורה כזו לבנות מחדש את הזהות
העולמית.
כן, בוודאי, זה האימפריאליזם. זה נמרוד. זה נמרוד. במקום לאסוף את כל הזרים, מכל הפרחים, כדי בסוף לקשור את זה ולהפוך את זה לזר, כן? אני, יש לי פתרון אחר. לא אכפת לי מהשושנה, והנרקיס עזוב אותו. אני ורד. יהיו 70 ורדים. נו, זה לא פתרון טוב?
ענאים לא.
מה?
ענאים לא.
כן. זה פתרון. אז זה שכל אחד צריך לוותר על הזהות שלו, זו בעיה שלו. אני החזק. זאת אומרת שהפתרון שלו לא יכול להיות מבוסר על ערכי המוסר. אני לא יכול לכבד את האחר בתור אחר. אני אצבע בכוח את השושנה שלו לברד ויגיד, עכשיו אתה ורד. זה מה שהקולוניאליזם ניסה לעשות בכל העולם. כן? אתה רואה ילד סנגלי שאומר, אבות אבותיי היו גלים. והמורה שלימד אותו את הדבר הזה היה משוכנע שבכפייה הזאת הוא עושה טובה לילד הזה, שהוא סוף סוף מלמד אותו מה זה תרבות. כי מה הוא? פרימיטיבי, ברברי, לא? אז אני בא, גואל אותו מהברבריות הזאת, מהפרימיטיביות הזאת, מלמד אותו איך למנוע מחלות ואיך זה ואיך זה, זה חיובי, כן? אבל מצד שני אני אומר לו, תעזור, סנגלי, זה אף פעם לא היה, זה שלילי. ואם בשמזל היה בצד השני של אפריקה, אז הוא למד שהמלך זה המלך של אנגליה. לא יודע, יש לו ראש שבט, אצלו ב... איפה זה? בזימבאווי, לא איפה זה? לא, זימבאווי לא, זה לא היה אנגלי. קניה. בקניה, כן?
קניה עד היום יודע שראש השבט הוא ראש השבט.
בסדר.
עד היום.
כן, טוב. יש דברים ש... וזה השורש של הוויכוח. עכשיו, כאשר הם באים ואומרים, אבל אם אתם מצליחים, זה הסוף שלנו, הם צודקים. אבל הם לא יודעים במה הם צודקים. הם צודקים בזה שאכן בתוך גוי הם אמורים להיעלם. ולחזור להיות משפחות האדמה. והם מפרשים את זה, אתה אמרת שבתוך גוי אנחנו הולכים להיעלם, אז זה הסוף שלנו, אם ככה אנחנו נרוג אותם, נמנע את ההצלחה של הפרויקט הזה. וזה כאן הנקודה של ההרעלה ההדדית. כי ברגע שהם תופסים את זה בצורה כזאת, אתה כבר גולש לסינה, ומשם אתה כבר לא יוצא.
אולי הם לא
רוצים להיות
ישראל.
למה הם לא רצו להיות ישראל? יפה. עכשיו, השאלה היא כזאת. מה הטענה למשל של בני ישמעאל או בני כדי לתחות? כתוב לא תרצח, לא רוצים. בני עשיו, לא תגנוב. הולך להמון, לכל אחד יש טענה, למה? כי ברגע שהם הפכו להיות זהות חלקית, כן? הם שופטים את הכל על פי הזהות החלקית הזו. איך בני עשיו חיו במהלך כל ההיסטוריה? עלך הרבה חת יחיה. לקבל את החוק שלך, זה אומר לוותר על מה שאני. אני לא רוצה. ועוד פעם, אתה יכול להסתכל על זה בשנופנים. זה נכון שהם לא צריכים לוותר על מה שהם, כן? אבל מצד שני, יש להם אפשרות גם לתקן את הזהות שלהם. את אותם הערכים, ולהפוך את זה לא לערך שעומד בפני עצמו, אלא לערך שיש במסגרת אותם 70 ערכים, לפי המשל הזה, כן? הם אומרים לא רוצים. זאת אומרת, ברגע שהם מבינים שיש אי התאמה בין מה שהם בפועל, מה שהם הפכו להיות בפועל, ומה שהחוק הולך לדרוש מהם, הם אומרים לא רוצים. למה להסתבך? אנחנו, אם אנחנו מקבלים, אנחנו בעצמנו, אנחנו דנים את עצמנו לכישלון. אנחנו לעולם לא נצליח לעמוד בחוק הזה. ישראל, שהוא לא חלק מהסיפור הזה, אומר בסדר, נעשה ונשמע. כי אין לישראל שום ערך משלו. מה שקוראים האוכל הישראלי היום זה פרסה, כן? זה מרוקאי, זה פולני, זה כל מה שאתה רוצה, חוץ מישראלי, כי אין דבר כזה. זה אותו דבר. ישראל אוסף את הרכוש הזה, ובכל המדרגות, כן? והופך את זה למשהו אחר, ופתאום יש לך אוכל ישראלי. פד. שואל פולני, אומר, זה, תראו מה עשיתם עם הדבר, זה הפך להיות קשר. כן. המרוקאי בא ואומר, זה בכלל, חוץ מהכותרת, מה נשאר? וכו', אבל זה בדיוק זה.
בעיניים שלנו, זה לא מעניין מה שאני רואה פה, אם אנחנו רואים את זה אוכל שלנו, זה שלנו.
לא, בניתוק תמיד היה אומר. כשמדברים על הסגולה של ישראל, מה זה המילה סגולה? בעברית מודרנית זה ייחודיות. מה ייחודי אצל ישראל?
בעיני הישראלי
לא.
באמת.
באמת, כן.
זה אשליה, זה אוכל לא מעניין.
מה?
זה אשליה.
לא, לא. מה ייחודי שאנחנו אוניברסליים? על רקע זה, על רקע הטענה הזאת, היא באה הטענה של הגויים. זה תמיד אותם.
אתה לא מתחבר לכלום.
מה?
אתה לא מתחבר לכלום.
בפועל, אתה אומר, אני לא אוכל איתך, אני לא זה, אני לא זה, אני לא זה, אני לא זה, ואתה קורא לזה אוניברסלי? זו הטענה שבילם. מה? בשם שלו.
בלעם.
לא, לא רק בלעם, בלא עם. יש שתי דרשות בגמרא. הוא בלא עם, ולכן הוא רוצה לבלוע את העם. הוא אומר, אני האוניברסלי האמיתי. אני בלי עם. אני מצרי? אני לא. אני מדיני? אני לא. אני זה? אני לא. אני לא זה. אני כלום. אני אוניברסלי אמיתי. אתם? לא.
אנטי-אוניברסלית.
בוודאי. בוודאי.
כל מצוות של ההרחקה זה אחרי בילם. לא תתחדש.
עכשיו חזרה למה שרשי אומר שמה בכתובות, שהסיבה השנייה שאסור לגלות את הסוד לגויים, אומר טעמי התורה. אומר הניתור, אני אף פעם לא הבנתי את ה... אף פעם לא הבנתי את מה רש"י רוצה להגיד. מה זה טעמי התורה? טעמי המצוות. וכאילו אנחנו יודעים מה טעמי המצוות, יש על זה כתבו אין ספור ספרים, כן?
מה זה טעמי השעתו?
אומר, אני הבנתי את זה ביום החתונה של אחותי. זה היה באורן. אבא שלו היה הרב הראשי, כן? אז במסגרת היחסים הקורקטים עם המוסלמים באותה תקופה, הוא הזמין את המופתי של אורן לבוא לחתונה. מקבל אותו, מדבר, הוא מתחיל להסביר מה זה חופה, כתובה וזה, אז המופתי בא ואומר לו, יפה מאוד, יפה מאוד, אני רואה שיש לכם מנהגים, שיש לכם חוקים וזה, וגם לנו יש. ויום הייתו באותו רגע הבנתי מה רש"י מתכוון. איך אנחנו מסבירים את הדברים כשאנחנו מדברים על מצוות עם הגויים? זה דת. אתה לא יכול להבין. כי בדת אין מה להבין. כן? או שאתה מקבל או שאתה לא מקבל. כן? אז אסור לנו לאכול חזיר. למה? זה דת. זה חלק מהדת. היום הייתו, כן, זה מה שאנחנו אומרים להם. זה לא אמת. טעמי המצוות, הטעמים הם לאומיים. אבל לך תסביר את זה לגוי בגלות.
תסביר את זה
ליהודי קודם. ברור. לך תסביר את זה לגוי בגלות. זה מה שרשי רוצה להגיד. זה מסוכן. אם אתה תסביר לו שמטעמים לאומיים אנחנו לא רוצים להתערב איתו, להתחבר אליו, אתה בסכנה. אז עדיף שאתה תשתוק. תסביר לו שככה מן השמיים, ואצלך מן השמיים משהו אחר. וזה יחשוב, זה הדת שלי וזה הדת שלך. אבל זה חוזר לאותה נקודה. אנחנו באים עם טענה, יכול להיות שמישהו יכול לבוא להגיד זה אוטופיה, כן? אנחנו אוניברסליים. התפקיד שלנו זה להיות החוט המקשר את הפרחים בזר, כן? ולהפוך את הפרחים לזר. זה התפקיד שלנו. ומישהו אחר יבוא ויגיד, סליחה, אני האוניברסלי האמיתי. אז יש לך מצרים שבא ואומר, אני אוניברסלי, אני אראה לכולם שכולנו ורדים, וככה זה יהיה שלום וזה, ואף אחד לא יגיד שום דבר. בא בלעם ואומר, אתם אוניברסליים. קודם כל יצא מהעובדה שאתם עם, אז אתם כמו שאר האומות. כל אומה לעצמה, עם המסגרת שלה, זה לא. יש אחד אוניברסלי, זה הצדיק, זה אני. סליחה, לא צדיק, אני קדוש. כן? כי צדיק הוא לא. וככה הוא תופס את הדבר הזה. וככה זה במסגרת כל ההיסטוריה. ההסבר הזה פשוט הוא מעביר את כל הדברים. אני חושב שזה הסבר מאוד עמוק. טוב, איפה היינו? לפחות נקרא את ה... כפי שלמדנו מדברי הרב אשלג, עומדות לפני האדם החופשי שתי חלופות לזכות ביש הניתן בחינם על ידי הבורא. דרך הייסורים ודרך קיום תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא מעדיף את התיקון על דרך השמחה של קיום התורה ולא את הדרך השנייה. אם יש סיבות הגורמות לכך שייסורים באים על האדם, אם זה בגלל עונש ומירוק חטאים שהם הסיבות העיקריות כיום לייסורים בעולם, אז תיבחן יראת השמיים של אותו אדם ותיפטר השאלה האם הוא יקבל עליו בכל זאת את הייסורים האלו באהבה ויתעל אותם לכיווד הצד הטוב, יהפוך אותם לכוחות חיוביים. בכך הוא יגלה כי הוא בעל יראת שמיים אמיתית. ולפי זה, זה ההסבר של דברי רבי עקיבא.
קבל
עוד נוחות
שמיים,
כן.
זה יקרת שמרס.
כן, כן. אבל בדיעבד. בסדר? אולם דבר אחד חייב להיות ברור לחלוטין. אין לבחור לעולם בדרך היסורים מלכתחילה. אם יסורים באים בדיעבד ורק בדיעבד, עלינו לקדש אותם כרבי עקיבא. עלינו לתעל אותם, למצוא דרך כיצד ניתן למצוא תועלת חיובית באותם ייסורים. יש החושבים שבורא העולם מנהל מין פנקסאות, חשבונאות קרה של ספירה וכיזוז זכויות ועבירות. כאשר אני מקיים מצווה, רושמים לי נקודת זכות, וכאשר אני עובר עבירה, מורידים לי את אותה נקודה. זה לא מה שמלמדים אותנו חז"ל. עבירה אינה מבטלת זכות. המשל שניתן על ידי חז"ל הוא משל המוזניים, והוא מאוד שורשי ליהדות. יש שתי מערכות, שני טורים, טור הזכויות וטור העבירות. משפט האדם נעשה על פי המוזניים שלו.
מאזנים אלו.
מאזנים אלו.
מאזניים.
האדם הוא מין שחקן המשתתף במשחק. ההיסטוריה של העולם הזה, שכלליו ידועים וניתנים ללמידה, הוא בסוף חלקו הפרטי האישי במשחק הכללי של האנושות, במאמץ קניין זכותה להתקיים, שוקלים את ערכו בהתאם לפעולותיו ובחירותיו. לא אוכים מאזן מתמטי של זכויותיו ועבירותיו. הערכה היא הערכה איכותית, סגולית, המביאה בחשבון את כל הקשיים והמכשולים שעמנו בפני אותו אדם. האם הוא הצליח להתגבר על אותם מכשולים, על אותם קשיים, בניסיונו לרכוש את ישותו ולזכות בה. וגם זה סותר או מבטל המון 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 דברים שנאמרים, ששומעים אותם כל יום.
תראה, ביום כיפור איך מסתובבים כאילו באבל?
לא רק ביום כיפור, לא רק ביום כיפור, לא רק ביום כיפור. הגישה היום זה פנקסאות. תעשה עוד מצווה, למה? כי זה מבטל בצד, זה שום דבר
לא מבטל, זה שוקל יותר.
לא, לא, אצלם לא, אין מאזניים אצלם, אצלם יש מאזן כמו רואי חשבון.
מאזן כמו רואי חשבון, אבל זה מאזן משוקלל. כי לוקחים בחשבון לא רק את כמות העבירות או את כמות, אלא את ערכן. וזה מאזן משוקלל.
מנעים להם ערכן.
הם לא יודעים את ערכן.
אה, לא? בסדר. אתה שומע אותם, הם יודעים את הכל.
הם יודעים את הכל.
הם יודעים את הכל. מה?
אז הם יודעים גם את השאלה.
הם יודעים את הכל. אם אתה עושה ככה, כך וכך ימים בגיהנום, באס תשרף ותתגלגל בכל השטויות האלה, כן? כן? בסדר?
זה לא משנה.
טוב. יאללה, חודש טוב. חודש
טוב. חודש טוב.
איפה הייתה? לא, הייתי שעה שאתה כמו שאני לא יכולה לומר. אני צריך את זה.
ג'הנם. ג'הנם. מה?
מי זה שעה?